שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלום.
אפשר להגיד בין הזמנים שמח.
כוי והשם יחליפו כוח.
או, אברום לוקח את זה לעניין הרציני, וכוי והשם יחליפו כוח. אני רוצה להגיד משהו ששמעתי בשם חמי, שם השבר שלי, דבר תורה. הוא אמר, מה זה בין הזמנים? איך אפשר להגדיר את הבין הזמנים? הוא אמר, זה כמו פועל שקודח. היה אצלך פעם רבר, קדח אצלך בבית, קודח. ואז הוא עוצר רגע. אז עוד פעם הוא קודח. ככה זה בין הזמן. אנחנו קודחים, אנחנו בעלייה, מתקדמים בעבודת השם, בלימוד תורה, בהכל. לרגע נחים. אחרי זה חוזרים חזרה לעלות. ככה זה בין הזמנים. אני רוצה להגיד גם עוד משהו, שאני בטוח שגם בברום יהיה לכם מה להוסיף פה בעניין. בין הזמנים מקבלים את הילדים לבית. ראיתי כל מיני דברים שאנשים עושים, אבריחים עושים לילדים. מודעה גדולה. ברוך הבא ישי ובוחר שלנו. ברוכים הבאים לבין הזמנים, לבחור שעלה בזמן שהתעלה. ברוכים הבאים, מקבלים אותך בבית עם ארוחה יפה, עם, 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 עם חיבוק טוב, עם לרומם אותו. בחור ישיבה, הוא חזר.
ליקר, בזמן קיץ. ליקר אותו ליקר. ואת התורה.
יפה, להראות.
איך אצלכם בבית הכנסת העליות?
אצלנו בבית הכנסת, השבת הזאת, כל העליות מתחילו סוף ועד סופו היו בחורים. רצינו אפילו לעשות קידוש מיוחד. לכבוד האישי, בוחר מה זה היה תשע בוב, אז הוא לא היה מתאים כל כך לעשות קידוש.
באמת אבל... בבית הכנסת שלנו, או בליל שבת אחרי התפילה, אז מכריזים על שמחות אם יש. אז הכריזו ברוכים הבאים לבחור ישיבות.
יפה מאוד, יפה מאוד. קובע השם, הם ממש, הם החיילים שלנו, הם החיילים האמיתיים. והם עובדים, ולא קל להם.
משקיעים,
מתאמצים, לא קל להם. לא קל, צריך באמת להעריך אותם. ובאמת לרומם אותם.
גם אם זה היה קל להם, היינו צריכים להאריך אותם. נכון. אנחנו לומדים תורה כל היום.
נכון.
על אחת כמה וכמה.
יש באמת סיפור עם רבאון לייב, שהגיע אליו אבא. שבור! והוא אומר לו, הבן שלי לא סיים את המסכת בישיבה. מה יהיה? הוא לא סיים את המסכת, בא שבור.
הוא בבסרי, יבומס.
אף שטיימן לא שאל איזה מסכת, והוא אמר לו, הוא בישיבה אבל הוא לומד? תעשה קידוש! אתה יודע איזה משברים יש להם? אתה יודע באיזה מאמורות הם עובדים? הם עומדים. הוא יושב בישיבה ולומד. תעשה קידוש בבית כנסת. כך אמר לו רבאון לייב. יש באמת עוד סיפור, אנחנו נכנס יותר לעניין של הבין הזמנים. עם רבי הראשי וזצ"ל רבי מיכאליו דלפקוביץ', שאבא אחד בא אליו ואמר לו בשמחה, בסיפוק, אמר לו, כפיתי על הבן שלי. שמתי אותו בבית כנסת, ברוך השם, בין הזמנים עכשיו, כל אחרי צהריים הוא ישב ולמד. בא ככה, סיפר את זה בגאווה.
שהוא הצליח.
כן, שהוא הצליח. ומיכאל יודין נרתע כולו, ואמר לו, ככה עשית לו בכפייה? אסור לעשות בכפייה. צריך לעודד אותו, צריך לרומם אותו.
לדרבן.
צריך זה. שאל אותו אבא, הרי כתוב שכופין על התלמוד תורה, לא זוכר בדיוק את הלשון, נכון, כופין לתלמוד תורה, והפירוש שבאמת כופים אותו ועובסים אותו כמה שיותר, נכון, לתלמוד תורה. אמר לו, נכון, אבל קודם צריך להתחיל לעודד. אחרי זה אתה יכול לקפות. קודם תעודד אותו, תרומם אותו, שהוא ילך מעצמו ללמוד בבית כנסת. אחרי שהוא ככה כבר, אז אתה יכול לבוס אותו ולבוס אותו כמה שיותר. עוד כמה, כן.
אז גם אנחנו מקדמים בברכה את הבחורי ישיבות.
יפה.
אברכים שיוצאים לבין הזמנים.
עוד כמה פנינים רב אברום, מרב מיכאל יהודה מהחוכמה, שרב מיכאל יהודה איך הוא כיוון את התלמידים שלו. בא אליו תלמיד שהוא גר בשכונה לא חרדית. והוא רוצה לעבור לשכונה חרדית. נו, הכי טוב בעולם. כולם שם יותר מצווס. אבל... הוא אברך שמיכאל יהודה ידע שהוא עסוק בהרבה מקומות, בהרבה מוסר פה שיעור ושם שיעור, בהרבה הרבה מקומות. שאל אותו מיכאל יהודה, עכשיו יש לך זמן לילדים איפה שאתה גר עכשיו? אמר לו כן, לא הרבה זמן, אבל אני רואה אותם כל לילה, אני בא, אומר להם לילה טוב, יושב איתם, אמנם לא מספיק ללמוד איתם, אבל אני רואה אותם, מדברים איתם. ובשכונה החדשה שתעבור, מה יקרה? אמר לו, את האמת שזה רחוק מאוד מכל המקומות שאני מוסר את השיעורים. באמצע השבוע אני לא אספיק לראות אותם. אולי בבוקר אם אני אקום ככה מוקדם לפני הלימודים להגיד להם כמה מילים. בעיקר אני אבא של שבת, אני אראה אותם ביום שישי, בשבת זה בעיקר. אמר לו רב מיכאל יהודה, תישאר במקום שאתה. יותר חשוב מה שהוא יראה בבית את אבא שבא אליו ואומר לו לילה טוב ומאיר לו פנים, מאשר שתגור בשכונה חרדית ואבא לא יפגוש אותך. לא יאמן. עוד דבר שהיה אומר רמחל יהודה, לגבי ישיבה, איפה לבחור ישיבה לילד? כמה שיותר קרוב לבית, אמר רמחל יהודה, אפילו מעבר לכביש. ולפליאת העניין, שאל אותו, כאילו מי ששמע את זה ממנו, אמר לו, הושיבה, הוא כל הזמן יהיה בבית. אמר לו, הושיבה, מצוין, מצוין, שיהיה בבית גם הרבה, עדיף שיהיה בבית, שיספוק את העירת שמיים שיש בבית, מאשר שבמקומות אחרים. כך אמר רבי חליודה.
באמת רבי חליודה היה ידוע מפורסם, שהיחס שלו לכל בחור, ככה היה יחס מאוד מיוחד. יש לי סיפור על בחור, שברבות השנים הוא נשר ועזב, והצליחו לשכנע אותו לבוא רבי חליודה, שהרבה שנים קודם הוא למד לו בישיבה. אז הוא נכנס, רבי חליודה אמר לו, זה אתה? אמר לו, כן. אמר לו, איך זה יכול להיות? אמר לו, מה איך זה יכול? אומר לו, אתה למדת אצלי את המסכת הזאת והזאת, את הסוגיה הזאת והזאת, ובתויספס ההוא, בדיבור המתחיל ההוא, אתה הקשת את הקושיה הזאת והזאת.
וואי.
ותירצתי לך, ואתה שאלת, והוא ידע לחזור לו על כל המסע ומתן. הבחור הזה כל כך, והוא אומר לו, הדיחה לגדולות, מה אתה עושה עם הלבוש הזה? וככה הוא עודד אותו ורמם אותו, הוא... בעצם זה שהוא זכר את כל מה שהוא שאל וחידד וחידש.
וואו.
זה ישר ככה הרים אותו. אז העין, העין הטובה, העין היחס המיוחד שלו לכל בחור.
מדהים, מדהים. אז כאילו, להשלים את הדברים, מחילו את זה, אם אני, כאילו, אם הבנו נכון, טען שעיקר החינוך זה מהבית, למעשה זה מהבית, מה שהילד רואה אצל ההורים, את החינוך שהוא מקבל בבית, זה העיקר, ולכן כדאי שגם ילמד כמה שיותר קרוב לבית. עם הנכדים שלו, יש סיפורים, הוא חיה עם הנכדים שלו, איך הוא היה לומד, אז פעם הוא אחרי צהריים, הנכד והבנים, אז הבן שלו, שיחק בחוץ עם הילדים. אז הוא יודע, בא לקרוא לו ללמוד. אמר לו, בוא ללמוד, אני יודע שעכשיו זה כאילו קשה לך, כאילו אני בא ואני מנתק אותך מהמשחק היפה, אני לוקח אותך ללמוד, אבל עוד קצת זמן שתלמד, אתה תרגיש את הסיפוק, ולא תצטער על מה שלקחתי אותך. כך הוא אמר לבן שלו. וככה הבנים שלו תמיד היו מספרים, שתמיד אבא היה אומר להם, אל תדאגו, תתחילו ללמוד, בהמשך יגיע סיפוק, יגיע סיפוק, ואז אתם תהנו. כך היה אומר להם. הוא היה לומד גם מסכתות מעניינות, עם דברים מעניינים עם הנכדים, עם הילדים שלו. אז עם הילד שלו, כשהוא למד בערב פסח, הוא למד טור הלכות פסח.
וואה.
זה מה שהוא למד איתו.
עניין הדיימה.
הבן אמר, עד היום אני זוכר את התענוג שהיה ללמוד עם אבא את הטור הלכות פסח. עם בן אחר, כשהוא היה בגיל 9, הוא למד איתו סדר זרועים משנייס עם פירוש הרש.
וואה.
כל סדר זרועים עם פירוש הרש. הוא היה לומד איתם דברים מעניינים, והיה מאהיב עליהם
את התורה. דברים השגרתיים שהוא לומד כבר בחיידר, זה משהו ככה מרענן ומיוחד.
זה סתם מומלץ, אני במקרה באמת שמעתי את זה בשבועיים האחרונים, בבואו רציני, מכמה וכמה אנשים, כאילו, תמיד חכומים ומחנכים, שאומרים כמה חשוב שאבא ילמד עם הבן שלו, ואני לא מדבר עכשיו על ילד קטן או וסובונים, גם עם אישי בבוחר. רבע שעה שאבא ילמד עם הבן שלו, שמעתי את זה מכמה וכמה אנשים, אין מושג כמה זה נותן לילד, כי הם לא רואים כמה אבא מעריך את הלימוד, כמה זה חשוב לו. אפילו קצת זמן, אבל כמה אבא לומד, כמה אבא שמח עם זה, כמה הוא נהנה מזה. הגייבד הרי, סיפרנו את זה שבוע שעבר, הגייבד, זיכרונו לברכה, סיפר שאבא שלו גם היה לומד איתו, והיה רואה איזה רש יפה, והיה קופץ, איזה יופי הרש הזה, איזה זה, ועד, הרי אבא שלו נפטר בגיל צעיר, כשהוא היה בגיל נראה לי 11, אז הוא קצת יותר. הוא הלך, הוא היה במחנות, נפרד ממנו. אבל מה הוא זוכר מאבא שלו? את איך שאבא סטיירה, שהיה של אבא שלך, שאבא היה מאהיב עליו את לימוד התורה. רואים המקרה חי, כמה שזה בן זוכר את אהבת התורה של אבא שלו.
יפה, יפה מאוד. יישר כוח, בשלום. אנחנו, כמו שהתחלת, פרשס ויסחנן, ויסחנן, פרשה של התפילה. מוישה רבנו התפלל 515 פעמים. בזמנו אמרנו פה את החשבון, למה דווקא 515, איך הוא הגיע לזה? אז נגיד את זה בקצרה. שדור המדבר כל שנה בתשע בוב 15 אלף לא היו קמים. 40 שנה 600 אלף, כל שנה 15 אלף. חוץ אומר המדרש, 15 אלף האחרונים. הם קמו בבוקר, והם רואים שהם לא מתו, חשבו שהם טעו בתאריך, ככה עוד יום ועוד יום, עד טו באב, שהריבון שלנו מזיז את העננים, ואז הם ראו את הירח מלא. אז אם יש טו באב, למה הם לא מתו? אז מסבירים שתפילה מהלב. כל שנה, כל אחד אמרה, אני אקום, השכן שלי הוא לא יקום. אני אקום. בשנה האחרונה,
הרכב.
זה התפילה מהלב, ויודע שאף אחד לא יכול, התפילה מהלב מתקבלת. משה רבינו רואה, גזירה יכולה להתבטל על ידי תפילה, ואנוכי לא ידעתי. אז הוא מתחיל להתפלל לריבון של עולם שיבטל לו את הגזירה שלו להיכנס לארץ ישראל. רב שלום, מי תתווה באב עד יום פטירתו של משה רבינו, לא כולל שבתות וימים טובים, שלא מתפלים על דברים אישיים, יש 516 תפילות בדיוק.
516.
נכון, כי הוא בבוקר, את מאירב של ט"ו באב הוא כבר הפסיד. משחריס, חמש, בודו קומנות, אפשר לקחת לוח שנה ולספור. זה מובא בשם הפני יהושע, סבו של הפני יהושע. ידוע שהפני יהושע מפורסם עלו סבא, שגם חיבר פני יהושע. אז ככה הוא מביא את החשבון הזה. אז זה תפילה, רב שלום, אנחנו יודעים שתפילה, תפילה יכולה וקורעת שמיים. תפילה יכולה לעשות הכל. אבל תפילה מהלב, מה זאת אומרת תפילה מהלב? שאחד אומר, אין לו על מי לסמוך. זה גם כהן גדול, הוא מתפלל ביום הקדוש, יום כיפור, במקום הקדוש. אז כדי שלא ידאגו אם הוא מת, אז מה שחזל תקנו לו תפילה מאוד קצרה. אחד מהדברים שם שלא התקבלו תפילות עוברי דרכים לפניך. כל העולם זקוק למים. בדיוק אותו אחד ששכח את המטריה, התייחסו לתפילה שלו, כן. כי זה מהלב, הוא יודע שאין לו על מי לסמוך. הוא לא יכול לפנות לו לראש העיר, אפילו לא לחבר המינהל. אף אחד לא יכול לעזור לו, לעצור את התפילה. רק הריבון שלו, אלא מה, זה תפילה מהלב, אז יש חשש שזה יתקבל. ולכן, זה מה שהוא מזכיר. אז יש פה דברים נפלאים בלקראת שבת של הרב רייזמן. הוא אומר שבעצם היום, פעם היו מתפללים הרבה יותר. מה זאת אומרת? מושג של רעב. זה הדבר שכיח בדורות קודמים, השם ירחם. יהודי, בן אדם ממוצע, לא בטוח שהוא יודע מה הוא יאכל באוחת צהריים. אם יהיה לו אוחת צהריים. אם יהיה לו אוחת ערב, אם יהיה לו אוחת בוקר למחרת. אז הוא מתפלל. אותו דבר, אחד קם בבוקר, כואב לו השן, כואב לו הראש, כואב לו היד. מה הוא עושה? ניגש לארון תרופות, מוציא כדור מתאים ולוקח. אין לו כדור, צריך ללכת לרופא, הולך לרופא, הרופא נותן לו תרופה, ותוך יומיים אומר זה יעבור. יש פתרון לכל חיילי הגוף הקדוש ברוך הוא ברוך השם שלח לנו. אבל מצד שני, תדמיין לך רב שלום, כמה דורות קדימה, אחורה, שלא היה את זה. יהודי כאב לו השן. יודע שבעיר הרחוקה, הוא גר בכפר, בעיר הרחוקה, בווילנה, או או בכל מקום אחר, יש איזה רופא שיניים, שמגיע עם איזה פטיש וגרזן ומסדר שם. אז יודע שהוא מתפעל לרבן שלנו, שישלח לו רופא לשיניים. וכן על זה הדרך, יהודי נפל, שבר את הרגל, הוא לא יודע מה זה שבר, הוא לא יודע מה זה נקע, אבל מאוד מאוד כואב לו הרגל. הוא גר בכפר, מה הוא יודע, לסל בית חולים, גבס. אז הוא מתפלל להשם, קיר וסלויקים. אותו דבר כשהגמור אומר, אצל הלוך בשולחון אורוך, כשאדם נכנס לספור לאוצר שלו, כמה יש לו, אז הוא אומר תפילה, היא רצון שתשרה ברכה, אין ברכה לדבר סומים מנעין, שזה יגדל, שהכמות יתגבר. ואחרי זה הוא מברך, יש לו ברוכה. כשהוא סופר, הוא אומר, בואו חתו השם, אלוקנו מלך האוילום, השולח ברוכה בקרי הזה. הלוך בשוכנו, רב שלום. אם אתה מתכנן לעבור למושב ולגדל תבואה, אתה צריך לדעת את ההלוכה הזאת. זאת אומרת שהוא מאמין שיש לו פה, הוא נכנס למקום ויש שם טון, הוא מאמין שבזכות הברכה של הרבוין של אוילום, זה יהיה שתי טקטון, זה יגדל מעצמו. וזה אומר הנקודה, האמונה שלנו שבכל דבר, זה שתיד השם. הוא מספר סיפור, מספר אותו, הרב פלק מגייצן. מספר שאיזה יהודי אחד בר בצטורי גדול שם באנגליה, שתפס אותו שוטר על מהירות גבוהה, וסידרו לו בית משפט, תיק מושלם, תיק תביעה, ויכולים לשלול לו את הרישיון לתקופה מאוד ארוכה, ואז כל הרבות היסטוריה שלו תהיה בבעיה גדולה. וואו. אותו יהודי היה לו אמונה חזקה, והוא התפלל בחוזקה לריבון של אוילום, והיה ברור לו, היה ברור לו שהשם יעזור.
שהוא יצא זכאי.
ומגיעים למשפט, והתובע פותח את המחשב, והשופט שואל, והוא בא להביא את הראיות, נמחק התיקייה מהמחשב.
וואו.
מה זה נמחק? התובע לא מוצא. השופט אמר, אתם עושים מני צחוק, תביעה בלי ראיות, בלי הוכחות, התיק מבוטל ושלח אותם הביתה.
וואו.
אז אמר הרב רייזמן, נו, מה אפשר להגיד? שהם שכחו להעביר את התיקה למחשב. הוא אומר, זה גם לא טוב, כי זה כבר לא מעניין אותנו. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שולח את הישועה. זה גם יכול להיות שיכניסו את זה למחשב, והוא מחק, והרבן שלו לא מדאג שזה ימחק, שיהיה איזה וירוס, והשם מחק את התיקייה הזאת מהמחשב. אנחנו אומרים, לא, יותר מסתבר ששכחו להעתיק. הוא אומר, זה בדיוק הבעיה. קדוש ברוך הוא יכול הכל, אין עוד מלבד, הוא בא לקוח הסכולו. וכל דבר ודבר. הוא מספר גם על איזה יהודי, לא זכה להיות שם אותו רואה מצווס, ותפסו אותו לי, זה משהו חמור בארצות הברית, ונתנו לו איזה 15 שנה בצוהר שם. והיה איזה אחד שהיה מגיע מדי פעם, איזה יהודי שבא לבית צוהר שם ומעודד אנשים, והוא התחיל לחזק אותו, ונתן לו איזה, וואו, ממעמק עם קורסי חו השם, והוא רצה להתקרב באמת, הוא נתן לו איזה ספר ללמוד. אחרי שבוע הוא מגיע עוד פעם, הוא רואה אותו מאושר כולו. שאל אותו, מה גילית? הוא מראה לו עם מצוצות בעיניים ככה. הוא אומר לו שכתוב שם, שאם ישראל שמרו שתי שבתות, מיד הם ניגולים. הוא אומר, אני עכשיו לומד הלכות שבת, אני אשמור שתי שבתות, אני משתחרר מהכלא. הוא לרגע תפס את עצמו, הוא לא יודע מה לעשות. הוא יגיד לו שבעצם הכוונה פה על כלל ישראל.
כן, לא על הכלא.
אבל כל כך מתלהב, מצד שני הוא יקיים שתי שבתות והוא לא ישתחרר, אז הוא יגיד, אם זה לא נכון, אז שום דבר לא נכון. אז הוא ככה חכך ב...
איך לענות
לו. מה לעשות, והוא יושב אותו והסביר לו בעדינות שלא מדובר עליו ועל המאסר הארוך שיש לו, השם הרחם. אבל אותו יהודי דחה את דבריו מכל וכל. הוא אמר, אני מאמין באמונה חזקה ושלמה שזה מדובר עליי. אתה לא מבין מה שכתוב פה. טוב, יהודי מאמין באמונה חזקה, אפשר להתווכח איתו. ועוברים כמה שבועות, הוא לא יצא לו להיות, והוא מגיע לשם עוד פעם. הוא שאל איפה אותו יהודי, אומרים לו, הוא השתחרר. הוא אמר להם, מה זאת אומרת? אז אומר הרב רייזמן, אנחנו צריכים להאמין שהוא השתחרר, כי ככה השם רצה. אבל אנחנו סקרנים, איך השם עשה את זה? אומר, הוא מקווה שזה לא מוריד מצד האמונה, אבל אנחנו צריכים להאמין שככה השם רצה, בגלל האמונה, התמינה והחזקה של אותו יהודים, הוא השתחרר. מה נפקי מן איך? הרי הקדוש ברוך הוא מלביש את זה באופן טבעי, אבל ודאי שזה לא הסיבה שזה קרה, הצורה הטבעית שהקדוש ברוך הוא מלביש את זה. זה קרה כי ריבוני של עולם ככה החליט, שבגלל האמונה שלו, או לא משנה, או כל סיבה אחרת, אמר שלו מחליט שהוא משתחרר. נו, עכשיו הוא ילביש את זה בצורה טבעית. נו, אז רב שולם, אתה שואל איך הוא ישתחרר בכל זאת?
אחר.
איך הקדוש ברוך הוא ילביש את זה בצורה אחר. טבעית? אז הם סיפרו לו, הוא הלך לברר את זה, ואמרו לו, קרה משהו פה שבחיים לא קרה לנו. שופט אחד יצא לפנסיה. הוא פחד שהוא יחליד מדי אם הוא לא יעשה כלום. אז הוא יחליט שהוא כותב ספר. ספר על משפטים שעבר. אותו משפט של אותו יהודי, היו בו דברים מאוד מעניינים בצד היצדודים, שמסביב למשפט. והוא הכניס את הסיפור הזה, את המשפט הזה בתוך הספר. הוא היה צריך לרענן את הזיכרון שלו, כל מיני פרטים, אז הוא ביקש מה זה משפט, שישלחו לו את התיק. שלחו לו את התיק, והוא רואה כל מיני דברים, שאז הוא אומר, איך לא שמתי לב? נעשה לו עוול גדול.
נעשה לו עוול,
וואו. לא היה מגיע לו בכלל בבית סוהר.
וואו.
הוא הלך ופנה לשר המשפטים, הוא אמר לו, תשמע, יש פה עוול. והתעורר בו הרגש. אומר הרב רייזמן, לא התעורר בשום רגש. הוא לא ראה שום דבר שהוא לא ראה קודם. הריבון שלו מחיד שהוא צריך להשתחרר. כשהריבון שלו מחיד שצריך להשתחרר, רב שולם.
רגע אחד לא. שישר בכלא.
זה כמו גם מה שהיה עם הרב רובשקין, שהוא גם עירור ועוד עירור, והכל נדחה, ואז הכל התהפך. ברגע שהיה נדמה שכל הוא כל הקיצין, ואז התפילה היא מהלב, התפילה היא מעומק הלב, לא רק שרובשקין מעצמו, חוד שהרב רובשקין כל הזמן התפלל מהלב. אבל כל האלפי ועשרות אלפי תפילות של כל יהודים בעולם אמרו, נו, יהיה עירור, אולי השופט הזה יעזור, אולי השופט... ברגע שכבר נראה שהכל נסתם, אז התפילות יותר מהלב. כמו על אותו כהן גודל, כתוב שאלה שהרגו בשויגג, הולכים לזה, ואימא של הכהן גודל, בעיר מקלו,
יותר מביאה להם אוכל, כן.
פיצוחים
קצת. שלא יתפללו.
ללשישי צ'ולנט אולי, עוד דברים טובים.
כן, בשרי, כן.
אני שואל אותך רב שולם, אחד, מגיע לעיר מקלט, הוא שומע, הוא דבר ראשון מברר בין כמה הכהן גדול, אומרים לו, זה חדש, הוא בן 30. הכהן גדול נפטר בן 90. נו, אז זה מה שיעזור לו.
מה הסיכוי שלי?
שאימא של הכהן גדול תביא לו קצת שונט עם קישקה בלשישי.
יפה, יפה.
אני לא יודע אם אפילו בשרי, אולי זה הפרווה. זה מה שיעזור לו. מה המטרה פה? מסבירים המפורשים, כשאחד שבור ורצוץ, איך הבעל שם טבע אומר, אין יותר שלם מכלי שבור, אין יותר שלם מדהים, מתפילה,
מדהים.
מתפילה שמגיעה לב שבור. כשהוא אוכל את הצ'ונט עם הקישקה, הוא אומר, בואי נשאלו אם תעזור לי שאני אצא מפה, זה כבר פחות לב שבור. האמא של הכהן גודל דאגה שהתפילה שלהם של הבן שלה שהוא
ימור, תהיה פחות עם לב שבור.
תהיה פחות מכל הלב, ואז הבן שלה ישר בחיים.
מדהים. אז יישר כוח רב אברום, יישר כוח שהייתם איתנו, וכמו שרב אברום התחלתם, וכוי והשם החליפו כוח, אבל בזהירות.
אבל באמת להחליף.
בזהירות.
אפשר ללמוד, צריך ללמוד, אבל...
בזהירות. ועוד דבר, תזכרו שאתם חיילים. חיילים הולכים עם מדים, חיילים הולכים מכובד.
מסתכלים עלינו, מסתכלים עלינו.
מדברים יפה, וממש מסתכלים עלינו, וזה באמת ככה.
וזה הזמן שאנחנו יכולים לעשות קידוש השם בכל מקום.
נכון.
אם אתה חושב שאיזה מישהו בירקע במתקן עקף אותך,
לא קרה כלום.
היה איזה אחד שנתן שיעקפו אותו, והוא נשאר בחיים. לא קרה לו שום דבר.
גם זה כנל בכנרת, ובכל מיני
מקומות. אותו דבר, גזי ראשו בו.
ישר כוח, ישר כוח רב אברום.
צ'אבס.